הבה נקרא בפנים. והלוחות מעשה אלוהים המה. אז מה זה מעשה אלוהים? איך אלוהים עשה את הלוחות? זאת השאלה. רוצה לומר שמציאותם טבעית לא על ידי מלאכה. אז זה דבר מדהים מה שאומר כאן הרמב״ם, נכון? כי זה אומר, הרי יש עוד דברים שמציאותם טבעית ולא על ידי מלאכה. למשל, כל האבנים שבעולם. לפני שהאדם פעל בהם כל פעולה, הרי הם מעשה אלוהים. זה כמו שתאמר, והגשם מעשה אלוהים הוא. כך גם הלוחות מעשה אלוהים. זאת אומרת, זה לא בא להגיד משהו ייחודי בלוחות, זה בא לומר עד רבה שיש משהו שמה לא ייחודי, שהם טבעיים. הבנתם? לא. הלוחות נעשו לא על ידי פעולה מיוחדת, ניסית, של הקדוש ברוך הוא, אלא כמו כל המצויים בטבע, כך גם הלוחות. זה בא לומר את זה, לומר שלא האדם עשה, אלא זה מעשה הטבע, כוונה מעשה אלוהי. לפי שכל הדברים הטבעיים נקראים מעשה השם. והוא מביא דוגמאות. הם מה ראו מעשה השם ונפלא אותה במצולל. מי זה נאמר? יורדי הים באוניות, עושה... נכון, מזמור קובזיין. כן, מה כתוב? יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים, המה ראו מעשה השם ונפלאותה במצולל. אז מה זה מעשה השם? האוקיינוס. האוקיינוס הוא מעשה השם. אם כן, אפשר גם שמה לומר שזה נאמר על הניסים, שאולי נעשו להם ניסים, כי הרי יש המשך, ונפלאותיו במצולה. אבל הרמב״ם מבין, לא, מעשה השם, מה שהוא עשה בבריאת העולם, דהיינו, האוקיינוס. וכאשר הזכיר את כל העניינים הטבעיים, צומח ובעלי חיים, ורוחות וגשמים, וכיוצא בהם, אמר, מה רבו? מעשיך, השם. אם כן, ודאי שהצומח והגשמים, כל הדברים האלה אינם ניסים, אלא הם פעולה טבעית. כל פעולה טבעית נקרא מעשה השם. כן, בבקשה.
קשה לחשוב על הגדרה יותר כללית למקור כל דבר בעולם. מעשה השם זאת הגדרה כל כך כללית.
להפוקה ממעשה האדם.
להפוקה מעשה האדם, אבל כאשר אנחנו עוסקים בתוך הגדרת מעשה השם, זאת אומרת להדיל בין ניסי לטבעי לכל כליים שבאמצע שמופיע.
היכולת להגיד...
אז זאת הגדרה שלא מועילה בכלום.
נכון. אבל יכולת לומר ש, שמעשה אלוהים פירושו גם ניסי, או דווקא ניסי. אז הרמב״ם סובר לא רק שזה גם ניסי, אלא הוא כנראה נותן העדפה להסברה של הטבעי. כן? זאת אומרת, זה הנטייה שעולה פה מהדברים. כלומר, אם נסכם את דבריך העמוקים, ניתן לדבר על תופעה שהיא פעולת האדם, ואז היא לא פעולת השם. אפשר פעולת השם, זה מתחלק לשני חלקים, או נס או טבע, נכון? לפי הרמב״ם, כשהביטוי מעשה השם מופיע, מתכוונים בעיקר לפעולה הטבעית.
זה מה שקשה לי, בעיקר הזה, זה לא הגדרה, אפשר להשתמש.
אני אסביר לך למה זה הגדרה, מדוע? בגלל שהרמב״ם, כפי שכתב ב... איגרת זכיית המתים אומר, כל דבר שאנחנו יכולים להסביר אותו כטבע ולא כנס, נעשה את זה. עכשיו, זה דבר מעניין, בגלל שהתפיסה הדתית רואה את האלוהי בניסי ולא בטבעי. זה בעצם המגמה ההופכית כאן, שהרמב״ם רוצה להניע. כן, זה המגמה, המגמה. עכשיו, צריך להבין שזה דבר עמוק מאוד, כי זה מונותאיזם אמיתי. כי למשל, אנחנו רגילים להתמוע, איך זה ששרה אימנו לא האמינה שהיא תלד בגיל 90? היד השם תקצר? כן? אלא מה? כיוון שזה היה הנס הראשון בהיסטוריה, אז מבחינתה להאמין בנס זה כפירה.
כן, סתירה עם הטבע.
נכון, כלומר זה סתירה לקדוש ברוך הוא. כלומר, האמונה בנס, באופן ראשוני, היא סותרת את האמונה בזה שהטבע הוא אלוהי. בסדר? אז אמנם התורה גילתה לנו שיש גם ניסים, שהקדוש ברוך הוא פועל גם בנס, אבל זה לא העיקר. אפשר להבין גם, זה, יש לזה השלכות חמורות, למשל ביחס לציונות. העמדה האנטי-ציונית אומרת, הרבה פעמים, זה לא תמיד הטיעון היחיד, אבל הרבה פעמים היא אומרת, איך אפשר להגיד שזה גאולה? זה הטבע. אומר הרב קוק, אם זה גאולה, זה הטבע. בסדר? אז זה גם פה. הם מה ראו מעשה השם. וכאשר הזכיר, כן, אז כל העניינים הטבעיים, צומח ובעלי חיים ורוחות וגשמים וכיוצא בהן, אמר, מה רבו מעשיך השם. ומן היחס הזה בבהירות יתר, אומרו, ארזה לבנון אשר נטע. מי נטע את ארזה הלבנון? מה, הקדוש ברוך הוא לקח ייחורים של ארזים, עשה חפירה עם עת ותקע את הייחור וסגר? אם נשאל את עצמנו מאיפה באים ארזי הלבנון, זה פעולת הטבע, נכון? פעולת הטבע היא בכללה מיוחסת אל השם. כיוון שהייתה מציאותם של ארזי הלבנון, טבעית לא מלאכותית. אמר כי השם נטעם. כן, הרי יש יערות טבעיים, יש יערות של קרן קיימת. ארזי הלבנון הם בראשיתיים, אשר נטע. זה מת השם. יש אפילו הלכה בזה, שכאשר אדם רואה את פלאי הטבע, מה הוא מברך? עושה מעשה בראשית. אבל ההלכה אומרת, שאם אדם רואה נהר גדול, שבני אדם היטו את המהלך שלו, בנו סכר, היטו את התוואי, מהסכר ואילך לא מברכים עושה מעשה בראשית, אבל מהחלק העליון כן מברכים עושה מעשה בראשית. זאת אומרת שפעולת האדם לא נחשבת מעשה השם, פעולת הטבע נקראת מעשה השם. וכך אומרו, מה? לא, זה השגחת השם, זה לא מעשה השם, יש הבדל. כי הרי זה נעשה על ידי בני אדם. כן? הרי יש לנו כלל, זה דבר מאוד מעניין. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? אומר הרמב״ם, מה?
בחירה חופשית.
או נגיד זה אחרת, בחירה, כן, בדי בחירה חופשית, אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, כל מה שהאדם עושה נקרא יראת שמיים. ולכן זה לא בידי שמיים, הרי האדם הוא זה שמחליט לעשות. עד כאן מובן? טוב. כן. נגיד מישהו דחף אותי באוטובוס, זה מעשה השם? לא, זה מעשה האדם. לא, אתה יכול להגיד שעצם מציאותם של דוחפים בעולם באופן כללי זה רצונו של השם, זה באופן כללי ניסיון, אבל לא אותו אדם, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא ידחף אותי, כי הרי זו בבחירה חופשית. כן, בבקשה. השם אמר לו קלה. יפה. שימי בן גרה, כן. השאלה היא כזאת, דוד המלך בורח מירושלים. בדרך יש אדם בשם שימי בן גרה, משבט בנימין, זורק עליו אבנים ומקלל אותו. יואב אומר לדוד, אולי אני ארוג את הבן כלב הזה. כן? אומר לו דוד, תעזוב, השם אמר לו כלל. כן? אז, לכן השאלה של השואל, שאין לו סבלנות לשמוע תשובה, או שהוא נגיד שהוא החליט שהשאלה היא כבר תשובה, שאם כן זה אומר שאין בחירה חופשית. נכון? זאת השאלה שלו. אז אחת מן השתיים, או שבאמת אז נתלה בחירה חופשית משימי בן גרה, זה אפשרות אחת. אבל אז זה יוצא שזה אדרבה, שזה יוצא מן הכלל. ואז תשאל השאלה, אז למה אחר כך שלמה הרג את שמעי בציוויו של דוד על המעשה הזה? נכון? לכן אי אפשר לומר שזה היה נטילת הבחירה החופשית, שאם לא כן, זה עוול מה ששלמה הרג את שמעי. אלא מוכרחים אנחנו לומר שדוד אומר, מה זאת אומרת השם אמר לו כלל? הכוונה מגיע לי. ברור? אבל מישהו אחר היה יכול להתנדב. לפי העיקרון הידוע שצריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. כלומר, כל אחד יכול להחליט אם הוא יהיה זה שימלא את הפונקציה של הרשע או לא. בסדר? אז זה עונה גם על השאלה. תודה שהייתה לך סבלנות גם לשמוע את התשובה. טוב, הלאה. וכן, וכך אומרו, זה בסדר, זה בסדר, זה הסגנון פה. זה מה שהולך. טוב. וכך אומרו, מכתב אלוהים. כן, הרי נאמר על הלוחות, והלוחות מעשה אלוהים. המה. אולי תגיד שהכתיבה זה בנס. אולי הלוחות, טבע, הכתיבה בנס.
ואמר כתובים באצבע אלוהים ואומרו באצבע אלוהים כמו שאמר על השמיים מעשה אצבעותיך אשר באר שם נעשו באמירה בדבר השם שמיים נעשו הנה נתבהר לך שהכתובים שואלים במציאות הדבר לשון אמירה בדיבור ושאותו הדבר עצמו אשר נאמר עליו שהוא נעשה בדיבור נאמר עליו מעשה אצבע כך אומרו כתובים באצבע אלוהים שווה לאומרו בדבר אלוהים ושאומרו אילו אמר בדבר אלוהים שווה לאומרו כתובים בחפץ אלוהים כלומר ברצונו בחפץ. כלומר שלא הייתה פה פעולה ניסית אלא זה חלק מן הבריאה מהבריאה כבר יש המכתב אלוהים טוב על זה תשאל באמת שאלה גדולה אם הרמב״ם סבור שהלוחות כולל הכתב הם חלק ממעשה הטבע. אז איך היה כתוב שם, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים?
כלומר, זה גם צריך להיות
כפוף לחוקי
הטבע, ולא מצאנו שהטבע כותב שום דבר.
נכון, לא מצאנו שהטבע כותב, ולא, אלא שבמיוחד שהמאורעות שמוזכרים בלוחות הם מאורעות היסטוריים נקודתיים. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הרי לא מתוכנן בדווקא לצאת ממצרים. נכון? יש פה איזה משהו שהוא קצת תמוע, כן? אבל אפשר להגיד שהמשמעות היא, יש פה בעיה? הייתה הפסקת חשמל, כן, בסדר. כן. אבל ניתן לומר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מה שהרמב״ם בא לשלול זה לא שזה היה בנס, אלא כמובן שזה לא נעשה בידי אדם, זאת המשמעות. אבל אונקלוס הרי הלך בעניין זה לביאור מופלא. ואמר, כתיבין באצבעה דשם. כתיבין באצבעה דשם. אז כאן, אונקלוס, במקום להשתמש בשפה משלית, דווקא השתמש בשפה גשמית ממש. אצבעה דשם. לפי שהוא עשה אצבע, דבר מסוים נספח לשם. כן, כתובים באצבע אלוהים, יש איזושהי ישות אמצעית שבה הקדוש ברוך הוא פועל כדי לכתוב את הלוחות. מה? זה כבר לא טבע, זה לוגוס. זה הלוגוס. לפי שהוא עשה אצבע, כן. ובאר אצבע אלוהים כמו הר השם. מה זה הר השם? ההר הוא לא חלק מהשם. ההר הוא של השם. אז האצבע היא של השם. ומתה השם. מה זה מתה השם בידי? המתה שעל ידו הקדוש ברוך הוא פועל נפלאות. הר השם, ההר שבו השם מנבא את הבאים אליו. כוונתו בכך שהיא כלי, נברא, חרת את הלוחות ברצון השם. ככה הסביר אונקלוס. ואני יודע... מה הכריחו לכך? והיה קל יותר מזה, כתיבין בממרה דשם. כמו שאמר, בדבר השם, שהמים נעשו. האם נראה לך מציאות הכתב והלוחות מופלא יותר ממציאות הכוכבים בגלגלים? כשם שזה ברצון הראשון לא בכלי, שעשאם כך, שעשאם, כך יהיה אותו הכתב הכתוב ברצון הראשון, לא בכלי. וכבר ידעת לשון המשנה כי עשרה דברים נבראו בנשמשות ומכללן הכתב והמכתב. ראיה כי הדבר המוסכם אצל הרבים כי מכתב הלוחות כשאר כל מעשה בראשית כמו שבארנו בפירוש המשנה. אבל אז זה אומר אם נקבל את דברי הרמב״ם כפשוטם דבר מופלא שבמופלאים שכבר בבריאת העולם הוחלט שיהיה כתוב לא תרצח, לא תנאף, לא תחמוד אשת רעך וכל מיני דברים שהם תולדה של ההיסטוריה האנושית.
זה לא תמוע שהוא עושה פה, שהוא מייצר קשר בין כוכבים, שזה מערכת טבעית לחלוטין, למערכת שהיא קינה.
הוא אומר, גם המערכת הטבעית היא ברצון השם. כי הרמב״ם, לעומת מה שסוברים עליו באקדמיה, האמין שהעולם נברא. פירוש הדבר שהוא תולדה של רצון.
אבל אתה לא יכול לייצר קטגוריה כמו שהוא מנסה לעשות פה, ולהקיש אותה למשהו אחר, לאחד מהקטגוריות הצדדיות שלו.
למה? מציאות הכוכבים זה גם משהו. אני רוצה להסביר יותר מה הוא מתכוון. תקשיב. אני רוצה להסביר לך מה הוא מתכוון עם הכוכבים. הוא רומז פה למשהו.
אולי ההבנה שלו של הכוכבים.
אני אמרתי לך שאני רוצה להגיד מה הוא רומז. אז סימן שיש לי מה לומר. כן? זה דיוק נכון. למה למשל הרמב״ם לא אמר מציאות השמש? למה הכוכבים בגלגלים? כן? למה הוא נכנס לפרט הזה? אתה מבין את הבעיה שלי? מה? לא. אז תן לי עכשיו להגיד. בחלק ב' הרמב״ם דן בשאלה המפורסמת, האם אפשר להכריע מבחינה פילוסופית, על פי ראיות שכליות, אם העולם נברא או קדמון. נכון? והוא אומר שמבחינה פילוסופית אי אפשר. אמנם, לפי דעת הרמב״ם, אפשר על פי הוכחות פילוסופיות להוכיח שיש אלוהים, את מציאות השם, כך דעתו של הרמב״ם, אבל אי אפשר להכריע בשאלה של בריאה או קדמות. אתה איתי? כן. כן או לא? כי אני רוצה להתקדם.
כן, אני איתך.
כן.
מהקומה שכל הפוסטולט הזה הוא...
אני לא יודע אם אפשר להכריע או אי אפשר להכריע. אני מסביר לך קודם כל מה הרמב״ם אומר. כי אני רוצה להבין... המטרה שלי היא להבין מה הרמב״ם אומר. אחרי זה אנחנו נדון אם הוא צודק או לא. אבל קודם כל לדעת מה הוא אומר. בסדר? זה כלל גדול. כדי לדון בדעתו של מישהו צריך גם לדעת מה הוא אמר, לא? אז הרמב״ם סובר... ששאלת בריאת העולם או קדמותה איננה ניתנת להכרעה אבסולוטית מבחינה שכלית, אבל הוא אומר שבכל זאת יש רמז בתוך המציאות לזה שהעולם הוא תולדה של רצון ולא של הכרח. והוא הפיזור הבלתי שווה של הכוכבים ברקיע. כלומר, מאחר ומצאנו שיש קבוצות כוכבים מרוכזות, לא, שאין סדר. זה הטענה של הרמב״ם. זה שאנחנו רואים קבוצות כוכבים בפינה אחת של הרקיע, ומקום אחר הרקיע ריק מכוכבים, דווקא זה מראה שאין סדר. מה שמורה, מה?
זה מורה על
הקראיות. הרמב״ם סובר שהקראיות היא ראייה לרצון. שים לב טוב טוב לשיטה שלו. זאת אומרת, אם הכל היה מסודר טיפ טופ כמו גביש של מלח, אומר הרמב״ם, אם כן סביר יותר, לא מוכרח, אבל סביר יותר אם כן שהעולם קדמון. כי יש איזו חוקיות טבעית מוחלטת. אבל אם אתה רואה שיש אי סדירות מסוימת בתוך המציאות, מה שנותן מקום לתפקוד האקראי, זה סימן שיש רצון. כך אומר הרמב״ם. עכשיו, לכן, אומר הרמב״ם, כשהוא רוצה להראות את הפלא שבה בריאה של הלוחות, הוא אומר זה לא יותר מאשר מציאות הכוכבים בגלגל, והוא מתכוון לרמוז למה שהוא כותב במאמר שני. עכשיו, האם הבנת איך אני קורא את הרמב״ם? יפה, אני שמח. עכשיו אנחנו יכולים להגשת לדעות שלך, אדוני.
לא, לדעה הזאת, אני רוצה להגיע לעומק ההבנה של החשיבות של הקראיות הזאת לפי הרמב״ם. הוא רואה את הקראיות הזאת
מה שהוא קורא לזה, יש לו ביטוי. יש לו ביטוי נפלא, עורמת השם. מכיר את זה? עורמת השם, כן. יש אחד בשם, חושב, פינקלשטיין, אני חושב, כתב חוברת באוניברסיטה המשודרת. אתה יודע שיש, של משרד הביטחון, יש כל מיני הרצאות שברדיו, על שם תרצה יובל אלחנתי, כן? אז יש הרצאות, עושים מהם אחר כך ספרים. אז אותו פינקלשטיין כתב על משיחיות והיסטוריה ברמב״ם. הוא כתב, עם כל הכבוד, דברים שאין הדעת סובלתם, הם רחוקים מלהיות דעת הרמב״ם, אבל בכל זאת יש לו איזה רעיון יפה. הוא מסביר שם שהמהלך ההיסטורי, לפי הרמב״ם, אמנם הוא פועל לפי חוקים מסוימים, אבל יש לו מרווח מסוים של אקראיות. ושבתוך האקראיות הזאת, ההשגחה פועלת. בסדר? הוא קורא לזה עורמת השם.
טוב, אם נחשוב הפוך, שהייתה חוקית מסודרת, באיזשהו שלב הכל היה מגיע לסדרו, והיקום היה סטטי.
נכון. 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 הייתי אומר ככה. יש ב...
או שעדיין רגענו לזה.
היה. יש איזה בלבול שקיים בעולם בין שתי השקפות מדעיות לשתי השקפות תיאולוגיות. השקפות המדעיות הן או שהכל דטרמיניסטי, כוונה שיש חוקיות הכרחית במציאות, שאני אסביר את המילים שאני משתמש. כן, יש השקפה, כלומר, יש פירושו קיים. השקפה זה כוונה... מה? אז אתה יכול להגיע, כי אני לא יודע מהי המילה שאתה רוצה שאני אסביר, אתה מבין? אני לא יודע, איזה מילה אצלך היא פשוטה. כן. עכשיו, אני חוזר לדברים. יש כאלה שאומרים שהעולם הוא נתון לחוקיות ברזל. חוקיות ברזל, זה בסדר? כן או לא? למה אתה צוחק עליי? אני אומר דברים פשוטים. כן, יש מי שאומר שהעולם נתון לחוקיות ברזל. לשיטה הזאת קוראים דטרמיניזם. בסדר? זה דטרמיניסטית שאומרת שהכל, לפי, אם נלך עד הסוף עם השיטה הזאת, שהכל צפוי מראש. אפשר מראש לדעת מה יהיה כשיש לך את כל הנתונים. בסדר? זה השיטה הדטרמיניסטית. ויש שיטה הפוכה שמדברת שהכל אקראי. כן? זה בעצם אין שום הכרח שיהיה דווקא קר, יכול להיות הפוך וכו'. כן? זה אקראיות מוחלטת או דטרמיניזם מוחלט. במציאות יש השקפות אמצעיות שעושות קצת מזה, קצת מזה. עד כאן ברור? לא. עכשיו בוא נעבור, זה שאלות מדעיות מה שאמרתי עכשיו. עכשיו יש על גבי זה שאלה תיאולוגית. תיאולוגית שאלה אלוהית. השקפת עולם דתית אפשר לומר או פילוסופית. וזה שתי הדעות, שהעולם או שהכל ב... השגחה, או הכל במקרה. בסדר? אז הדתיים לא אוהבים את המקרה, אומרים, מקרה זה אותיות רק מהשם, מה פתאום הכל במקרה, הכל בהשגחה העליונה, שתבח שם עולה. כן? יש דעה כזאת. זה מחלוקת בין המאמינים לבין הכופרים. המאמינים אומרים שיש השגחה, לפעמים אומרים הכל בהשגחה, והכופרים אומרים אין השגחה. עכשיו, השאלה האם יש... הקבלה, זהות, בין שתי השקפות האלה לבין שתי השקפות המדעיות. כלומר, התשובה היא לא. אין שום קשר. כלומר, השאלה האם העולם הוא בהשגחה או במקרה, איננה קשורה לשאלה המדעית. במילים אחרות. נכון, יפה מאוד. כלומר, אני יכול להגיד ככה, הכל בהשגחה. איך בהשגחה? או דרך החוקיות הדטרמיניסטית, חוקיות הברזל שמנהלת העולם, או דרך האקראיות, איך הקדוש ברוך הוא פועל, הוא יכול לפעול ככה, יכול לפעול ככה. אפשר להגיד, הכל במקרה, אין השגחה. זה, אז מה, מה, איך הכל מוסבר? או בשיטה של דטרמיניזם, או באקראיות. כלומר, ההדבקה של דעה מדעית על דעה רוחנית היא טעות. מובן? זאת אומרת, כיוון שאנחנו תלמידי משה מקבלים את ההנחה שיש בעולם השגחה, נוכל לומר כך שהקדוש ברוך הוא פועל בשני צינורות של השגחה. או בצינור שעובר דרך החוקיות, שהקדוש ברוך הוא קבע מראש. כלומר, הקדוש ברוך הוא קבע מראש שהגשם יגדל את החיטה. זה לפני מיליארדי שנים, ריבונו של עולם אמר, הגשם יגדל את החיטה. ומאז הגשם יגדל את החיטה. אתה רואה איזה השגחה? אפשר להגיד הפוך. הקדוש ברוך הוא יש לו עוד פעולה דרך תהליכים אקראיים, תהליכים לא הכרחיים, ודווקא איפה שזה לא הכרחי, הקדוש ברוך הוא מתערב. למשל, בגורל. הפור, כן? אתה זורק קוביה. קוביה יכולה ליפול ככה, יכולה ליפול ככה. אין הכרח. ואז הקדוש ברוך הוא מתערב שם. זה חג הפורים, נכון? דווקא איפה שזה יכול היה להיות ככה וככה, אז הקדוש ברוך הוא יתערב דרך הגורל. כן, בבקשה.
למה אפשר להגיד שהאופן הוא דטרמיניסטי, רק שאין לנו כל הנתונים, ואז זה מעניין?
זה מה שאתה אומר, זאת החלטה של השיטה הדטרמיניסטית. בסדר?
לא,
סליחה, אתה החלטת, סליחה. סליחה, אתה... לא, אני אסביר לך משהו. אני עכשיו לא מעוניין להכריע בשאלה המדעית. השאלה היא מדעית. אז אנשי המדע הדטרמיניסטיים יאמרו, תשמע, אין לך כל הנתונים. אם היו לך כל הנתונים, היית יודע. והבעלי האקראיות, שיטת הכאוס, מה שקוראים, הם אומרים, לא, מה פתאום? גם אם היו לך כל הנתונים, לא תדע. בסדר. אז זה מחלוקת, מחלוקת מעניינת של עצמה, היא לא נוגעת למה שאנחנו אומרים. כן. באקראי. לך תדע. מספיק שזה אפילו רבע אחוז.
אבל אם אומרים כל פיפס הוא מהשם.
לא, אתה יכול להגיד שכל פיפס הוא מהשם. אגב, אני לא בטוח שהדתיים אומרים את זה, אבל נגיד ככה. אני מתקח את שיטת הדתיים שאומרים את זה, שכל פיפס הוא מהשם. יש פיפסים שעוברים דרך החוקיות הברזל, והקדוש ברוך הוא מתערב בכל פיפס בזה שהוא נתן לחוקיות הברזל הזאת לפעול. אבל אז זה אומר שהתכנון היה לפני מיליארד שנים. כבר לפני 16 מיליארדי שנים, כשהתחיל המפץ הגדול, ריבונו של עולם תכנן את חדר האוכל של מכון מאיר, אפשר להגיד את זה, וזה בעצם כלול בתפקוד של האטומים וכל מה שאתה רוצה, ואתה יכול להגיד, לא, יש גם איזה אחוז קטן שבקטנים של אקראיות, אתה יכול להתערב גם שם, מה אכפת לך איך הוא מתערב? יכול להתערב ככה, יכול להתערב ככה, או דרך הטבע, או דרך
האקראים.
מה? טוב, אז זה אתה מכניס פה גורם נוסף, הגורם של הבחירה החופשית, נכון? אז הקדוש ברוך הוא פועל על האדם דרך הבחירה החופשית של האדם. זה נאמר, השם צילך, מה שאני עושה, הקדוש ברוך הוא על פי זה קובע כיצד יתנהג איתי, נכון? זה דבר אחר. עכשיו, לומר שעל כל פיפס יש השגחה, הדבר הזה לא מקובל על כל הדעות, בוודאי לא על דעת הרמב״ם. כן, בבקשה. מהו? מהו הקושי שהבחור הזה רומז אליו בלי לדעת שהוא רומז אליו?
לפי הדרות הקולמות שלנו, של מעשה השם וטבע ונס, אז יוצא שיש פה מעשה שלי, יש פה סוג של מעשה קהילה עם שהוא שלישי, שזה המת המעשים של המעשים שלנו.
אוי, אתה הלכת רחוק מדי בשביל הראש שלי. חזור נא, בבקשה.
אני אומר, לפי ההגדרה הבינארית שלנו, שאו שזה מעשה השם, או שזה מעשה נס, זאת אומרת,
לא,
זה
לא.
שם במובן.
או מעשה מלאכותי. או
שזה, נכון, סליחה, אני התבלבלתי.
כן.
או שזה מעשה שהתערבה בבחירה החופשית, מעשה אדם, או שזה מעשה השם.
נכון.
אבל יש פה מעשה שלישי, שהוא מעשה קהילה.
שהוא?
שהוא מעשה שהוא נובע מסך, או מסך הפעולות הלימיאריות שלנו, יכול לצאת פעולה שלישית.
אתה מתכוון להיסטוריה.
לא רק להיסטוריה.
לכלל.
אני מתכוון לקליפת בננה שזרקתי, ואחרי זה נפלס
כאילו. בסדר, אז זה...
וגם לעבר, וזה לא חייב להיות.
אתה רואה כמה שזה חשוב לא לזרוק קליפות בננה בכל מקום.
אבל זה מעשה שלישי, אי אפשר לברוח מזה.
נכון, נכון.
שנובע מבחינת, אבל כבר לא קשור...
בסדר, אין שום דבר נגד מה שאמרת. אין שום דבר נגד מה שאמרת.
אני חושב שזה...
אני לא יודע אם זה משהו... עכשיו, אם כן אומר הרמב״ם, מביא את המשנה, ראיה כי הדבר המוסכם אצל הרבים, כי מכתב הלוחות, כי שאר כל מעשה בראשית, כמו שבארנו בפירוש המשנה. עכשיו, פירוש המשנה זה במסכת אבות, 10 דברים נבראו בין השמשות. עכשיו, זה מעניין מאוד. איך הרמב״ם מבין את המשנה הזאת של 10 דברים נבראו בין השמשות? הוא רוצה לומר שהם בעצם טבע. בניגוד לקריאה הרגילה, שאומר שזה בעצם ניסים. אבל לזה הרחבנו הרבה כשלמדנו על הניסים וכדומה. פרק סמך זין. למה פרק סמך זין? כי גמרנו את פרק סמך וב. כיוון. טוב. כיוון שהושאלה האמירה לרצון בכל מה שנברא בששת ימי בראשית ונאמר ויומר ויומר. כן? אתם זוכרים? דיברנו על זה בפרק סמך ה. שמה שכתוב ויומר אלוהים יהי אור. מה המשמעות של הביטוי הזה? איך מפרשים ויומר אלוהים שם? אתם זוכרים, למדנו בפרק סמך ה. ויומר אלוהים יהי אור, איך פירשנו מה זה ויומר? רצה. יפה. לא הייתי צריך לשאול את זה 3 פעמים, מי שיודע, יכול היה לענות מיד. כן, זאת אומרת, רצה אלוהים שיהיה אור. כך מתרגם גם רבנו סעדיה גאון, שויומר שם פירושו רצה. כלשון למשל, הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. מה זה אומר שם? רוצה. אז אומר הרמב״ם, כיוון שהושאלה האמירה לרצון בכל מה שנברא בששת ימי בראשית ונאמר ויומר ויומר. כפי שהוא הסביר לפני כן. ושאלה לו השביתה ביום השבת, כיוון שלא הייתה שם בריאה, ונאמר וישבות ביום השביעי, לפי שגם ההפסק מן הדיבור נקרא שביתה, כמו שנאמר וישבתו שלושת האנשים האלה מענות את איוב. אז מה לשבות? זה לאו דווקא לשבות מפעולה פיזית, גם זה יכול להיות שביתה מדיבור. ואז איך נבין כאן שביתה מדיבור ביום השביעי? לא רצה לברוא דבר חדש. זה המשמעות של וישבות. איך הוא יסביר וינח? כן, שזה ביטוי יותר מוגשם. אבל בשלב הזה הרמב״ם עוד לא ניגש לוינח ביום השביעי, הוא ניגש לוישבות, כן. כדי שאוכל לענות על השאלה שלך אני צריך קודם כל להבין אותה, אבל דבר נוסף אני צריך להבין מה זה קשור למה שאמרנו עכשיו. האם הרמב״ם, אתה שואל כך, האם הרמב״ם חושב שיש משמעות נסתרת מעבר לפירוש שלו בפסוקים האלה? התשובה היא לא. הרמב״ם איננו מן המקובלים. או? לא רק שהוא איננו מן המקובלים, הוא מתנגד לדברי המקובלים. נכון? כפי שראינו בפרקים הקודמים. בסדר? מה הסיבה? כי הוא חושב שזה לא נכון מה שאומרים המקובלים. פשוט מאוד, לא? כן. הרמב״ם ידע את הקבלה והתנגד לה. אני דיברתי על זה מספר פעמים בשיעורים, שיש בזה חמש דעות, אבל הדעה הנכונה היא החמישית, זו שהזכרת עכשיו. כן. עכשיו, האם זה מפריע לכם ללמוד דבריו של אחד מגדולי האומה שמתנגד לקבלה? אני לא חושב שצריך להפריע לאף אחד. גם הוא גילוי של חוכמת אלוהים שבאומה. בסדר? אבל הטעות תהיה לנסות לפרש את הרמב״ם כי זה מקובל נסתר. לא, ממש לא. הוא לא היה אוהב שיעשו לו דבר כזה. בסדר? אמנם לא דיברתי אישית, לא דיברתי איתו אישית, אבל נראה לי. טוב. אז אם כן, אנחנו עסוקים כאן בוישבות, ביום השביעי. כי בו שבת מכל מלאכתו. מה זה השביתה הזאת? השביתה הכוונה שאין רצון לבריאה חדשה. בסדר? כמו, כי הרי כיוון שהרצון מבוטא במילה אמר, דיבר, אז יש גם ביטוי של הפסקת הדיבור, שביתה. וכן נאמר, בהפסקה מן הדיבור לשון ניחה. כן, עכשיו כאן הרמב״ם נכנס לביטוי היותר קשה, וינח. אם הקדוש ברוך הוא צריך לנוח, סימן שהוא עייף. כן? זה דבר שלא מתאים. לכן הוא אומר, לא, גם השביתה מן הדיבור נקראת ניחה. והוא אומרו, וידברו אל נבל, ככל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. מה זה וינוחו? עניינו לדעתי, ופסקו מלדבר. עד שישמעו התשובה. כן, רצו לדעת מה נבל יענה על דברי דוד. לפי שלא נזכרה להם לפני כן, יגיעה הכלל. לכן למה הם צריכים לנוח מי יגיע? כן? ואפילו אילו הייתה להם יגיעה, היה אומרו וינוחו מוזר מאוד בשיחה, אבל באמצע שיחה התנ"ך, אלא תיאר שהם הסדירו כל אותו הלשון אשר יש בו מן העדינות וארוך, מה שבו, ושתקו. כלומר שלא הוסיפו על אותן הדברים עניין אחר, ולא פעולה גורמת שתהיה תשובתו כפי שאמר להם. כי הרי נבל ענה בתקיפות. אז אם הם היו מדברים איתו בלשון תקיפה, אפשר להגיד, אתם הזמנתם תגובה תקיפה. אבל הם דיברו בלשון של מנוחה, אמרו, תשמע, יש לנו פה חיילים, רעבים, האם אתה מוכן, בבקשה, לתת להם משהו לאכול. מי הוא דוד ומי הוא בן ישי, היום רבו העבדים המתפרצים על אדוניהם. אז לכן הייתה הדגשה של וינוחו, הכוונה שהם דיברו בלשון רכה ולא אמרו יותר מזה, לכן נקרא וינוחו. לפי שמטרת אותה השיחה תיאור צייקנותו, שהוא היה צייקן בתכלית, ולפי העניין הזה נאמר גם וינח ביום השביעי. עכשיו יוצא לפי זה, שמה זה יום השביעי לפי הרמב״ם? זה המצב של העולם שבו אין התחדשות של בריאה. אז מתי זה קורה? כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן ההיסטורי הוא היום השביעי. הוא המצב שבו ריבונו של עולם איננו מתערב, ועל כל פנים איננו יוזם בריאה חדשה. בסדר? זה הזמן ההיסטורי. זה נקרא יום השביעי. כן. נכון. בבקשה. אין פה שום... מה? ביום השביעי נחים? אנחנו ביום השביעי לא בוראים שום עולם חדש. נכון, לא בונים את העולם, נכון. וגם אנחנו עושים כמוהו. כן, זה נקרא, מה הוא שובט, אף אתה שובט. כל המציאות ההיסטורית, מאז שהתחילה ההיסטוריה האנושית, היא שבת. לא, היא לא שבת, היא יום השביעי, סליחה. התורה לא קוראת לזה שבת, קוראת לזה יום השביעי. מה הבעיה בזה? מה? לא. מה זה?
אלמנטים שלא
קיים, מה? זה הפעולה המלאכותית, זה האדם פועל. זאת אומרת, כיבו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים, לעשות. אז מי עושה עכשיו? האדם.
אז זה שביתה מבחינתו.
אדם לא בורא, הוא יוצא מתוך דבר.
יכול להיות, אבל כבנים, הוא מחדש דברים.
הוא השובט במהלך ההיסטורי.
יפה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתנהג כיהודי שעושה שבת, ואנחנו הגויים של שבת שלו. זאת אומרת, אנחנו העובדים במשך ההיסטוריה כדי להמשיך את המפעל שהוא התחיל בו. נכון, יפה. זה בדיוק מה שזה אומר. כן. דיברנו על זה גם בשיעורים על בראשית, הרחנו בזה הרבה. אבל חכמים וזולתם מן המפרשיים עשאוהו מעניין המנוחה, ועשאוהו פועל יוצא. אמרו חכמים זל, וינח לעולמו ביום השביעי. כלומר, תניח לי. כן, כמו, ואתה הניח לי. אז כאילו, וינח, הוא הניח למישהו אחר, לא שהוא זקוק למנוחה, אלא הוא הניח את עולמו. בסדר? אז יוצא שהמנוחה לא מיוחד זה, אבל זה פירוש אחר. כלומר, פסקה הבריאה בו. האם הרמב״ם דוחה את הפירוש הזה? האם הרמב״ם, מה? הוא מקבל אותו, הוא אומר אפשרי. כלומר, הוא לא מתנגד, ברגע שהפירוש נכנס המילים ואיננו סותר עיקרון רוחני כלשהו אצל הרמב״ם, הוא מקבל אותו. ואפשר שהוא מנחה הפה או מנחה הלמד. כן, השאלה היא מה השורש של וינח. אם זה מנחה הפה, מה? ינח, נכון. ואם זה מנחה הלמד, נחה. נון חת ה, או נון חת י, בסדר? ויהיה עניינו, עניין, מה הבעיה?
מה זה מה שאמרת עכשיו?
זה ביטוי בדקדוק. בדקדוק יש כל מיני כינויים מוזרים לשורשים מיוחדים. למשל, השורש, אני יודע, יוד, יוד צדיק בית. נכון? יוד צדיק בית. אדם ש... בנפעל עושה את הפעולה הזאת, אומרים שהוא ניצב, נכון? איפה היוד? נפלה, נכון? כלומר, היא נפלה מהאות, האות הראשונה נפלה. אות ראשונה של שורש נקראת פה הפועל, נכון? יש בשורשים יש שלוש אותיות בדרך כלל, נכון? כתב, קשר, לקח, בסדר? האות הראשונה מכנים אותה פה, האות השנייה עין, האות השלישית למד. בסדר? פה הפועל, עין הפועל, למד הפועל. לא משנה איזה עוד זאת. אז בשורש יצב, יוד צדיק ב, היוד היא פה הפועל. כשיש שורשים שהאות הראשונה יש לה נטייה ליפול, קוראים לה נחה הפה. בסדר? מה? לפעמים נחה הלמד, יפה. אז אם זה השורש יא נח יוד נון חת, אז זה מנחה הפה. ואם זה שורש שבו הלמד נופלת, השלישית זה נקרא נחה הלמד, כן? נופלת או לא מבוטט, כן? ויהיה עניינו, הניח או התמיד את המציאות, כן? וינח ביום השביעי, הניח או התמיד את המציאות במצב שהיה בו ביום השביעי. כלומר, כי בכל יום מן השישה היו מתחדשים בו חדשות מחוץ לטבע הזה, היציב, המצוי עתה, במציאות בכללותה, במציאות בכללותה. וביום השביעי התמיד הדבר ונתייצב כפי שהוא עתה. אז בעצם, מעניין מאוד, יש לנו פה מילה מקראית בשביל הטבע. איך נקרא הטבע בשפה המקראית? יום השביעי. נכון? להפך, בריאה זה לא טבע. הפעולה של הבריאה זה פעולה שמחדשת מציאות. הטבע הוא קבוע. איך נקרא הטבע בשפה של התורה? יום השביעי.
עכשיו.
גם עכשיו. כן, מחר, מקווה. טוב, בואו נמשיך. ואין סתירה לדברנו מה שן הטייתו כהטיית נחי הפה או הלמד. מפני, כי אז היה צריך להיות דגש בנון, נכון? וינח, ולא כתוב כזאת, כתוב וינח, בלי דגש בנון. אז זה לא כמו הטייה הרגילה של נחי הפה או הלמד. מפני שיש נטיות יוצאות מן הכלל ונמרים שלא כפי הכלל. ובפרט בפעלים הללו הנחים. ואין לבטל סילוק משמעות מטעה מכגון עניין זה בכללי דקדוקים לשוניים. בסילוק משמעות מטעה מכגון עניין זה בכללי דקדוקים לשוניים. כלומר, אם יש לי פה איזו סכנה שאנשים יבינו לא נכון, אז אל תקשה עליי קושיות מדקדוק. כל שכן עם ידיעתנו שאנחנו יודעים היום היקף לשוננו, ושכללי כל לשון הם אחרי הרוב. כלומר, מה שאומר כאן הרמב"ן, דבר מאוד מעניין, שכל המדקדקים שניחו כללים של דקדוק, הם הניחו כללים על פי מה שהם קראו, אבל אין אנחנו יודעים היום את כל הכללים של השפה העברית העתיקה. וכבר מצאנו גם בשורש הזה נח, נח העין, עניין הנתינה והנחה, והוא אומרו והניחה שם. וכן לא ניתנה עוף השמיים לנוח עליהם. שמה זה נחה העין. שזה האות האמצעית. כן, שורש נוח. נון ובחת. ומעניין הזה לדעתי גם אשר הנוח ליום צרה. אבל אמרו, ויהי נפש. עכשיו אנחנו צריכים עוד מילה להסביר. כן, נזברנו שבת, וינח, מים, ויהי נפש. ויהי נפש הוא נפעל מן נפש. וכבר בערנו שיתוף נפש, ושעניינו המטרה והרצון. ועניינו השלמת חפצו ויציאתו לפועל של כל רצונו. אז מה זה ויהי נפש? שנעשה רצונו. בסדר? יש פה שאלה. שלום הרב. למה, אם כן, אלוהים רוצה שווה ויומר, בראשית א', והשם אלוהים להבדיל ויוצר ויצמח, ויצמח ויטע, בראשית ב'. האם זה לא ביטוי של רצון? מה ההבדל? תודה. כלומר, לגבי אלוהים כתוב ויומר, כן? כל הפרק כולו, ויומר אלוהים. ואילו בפרק ב' ששם משתמשים בשם, השם אלוהים, יש כל מיני, יש ביטוי וייצר, ויצמח, וייטע. למה לא כתוב שם ויומר? גם אלה הם ביטויים של רצון. כפי שהוא הסביר, ארזה לבנון אשר נטע. אין את הבעיה. אבל אם אתה רוצה להיכנס יותר לפרטים, כדאי לקרוא בזה את ה... בספר, יש ספר נפלא, חבל שלא מכירים אותו מספיק, הגיון הנפש, מאת רבי אברהם בר חייה, הנשיא מברצלונה, בחלק הראשון. החלק הראשון הוא על מעשה בראשית, ושם הוא מסביר את שינויי הביטויים האלה, עיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. בסדר? הגיון הנפש. לרבי אברהם ברכיה. יש אחד הוציא את זה לאור במוסד ביאליק, קרא לזה הגיון הנפש העצובה. למה הוא עשה את זה? בגלל שבהתחלה של הספר יש איזה שיר שכתב רבי אברהם ברכיה, וזה מתחיל במילים הגיון הנפש העצובה. אז הוא עשה כאילו שזה הכותרת של הספר. למה? כך. כן. טוב, אני יודע. וגם הוא כתב מאת אברהם ברכיה, חבר שלו. הוא על עצמו כתב דוקטור, לא התבלבל. אבל הרבי אברהם ברכיה כתב אברהם, חבר שלו. לא יאומן. טוב. פרק סמך ח'. אפשר להתקדם, נכון? פרק סמך ח' זה חתיכת פרק. כאן אנחנו נכנסים לסוגיה מהקשות. עד עכשיו זה דברים פשוטים. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה קשה. יש ביטוי פילוסופי שאלוהים הוא המדע והוא היודע והוא הידוע, או השכל והמשכיל והמושכל. מאיפה הביטוי הזה בא? הוא בא מאריסטו. אלא? למה מתכוונים בביטוי הזה? למשל, בהלכות תשובה, הרמב״ם כותב, הלמדת שהוא המדע והוא היודע והוא הידוע, ודבר זה קשה לעמוד על בוריו. אלא? למה קשה לעמוד על בוריו? הוא אומר שם, אל תחשוב שתבין את העניין משניים שלושה מילים שכתבתי לך כאן, אלא זה דורש עיון. נו, בסדר, אנחנו מוכנים לעשות עיון. איפה העיון נעשה? פרק ס"ח של חלק ראשון של המורה נבוכים. אתם רואים, זה חתיכת לימוד. השאלה אם גם אחרי שקוראים את הפרק הזה מבינים, אני לא בטוח. בואו נקרא. כבר ידעת פרסום האמרה הזו אשר אמרו הפילוסופים על השם יתעלה. והוא אומרם שהוא הדע והיודע והידוע. יש פה הערה בצד מספר 3 של הרב קפח, שאצל רבי שמואל בן תיבון הוא תרגם השכל והמשכיל והמושכל. עכשיו, זה נכון שצדק הרב קפח לתרגם כפי שזה במשנה תורה, אבל צריך לדעת שבספרות היהודית של ימי הביניים הרבה פעמים מובא הביטוי שכל, משכיל ומושכל, במקום דעת, יודע וידוע. ושלושת העניינים הללו בו יתעלה, והוא עניין אחד שאין בו ריבוי. וכבר הזכרנו גם אנחנו את זה בחיבורנו הגדול. מה זה חיבורנו הגדול? מה? יד החזקה, או בשם שהרמב״ם נתן לזה? משנה תורה. כן, הרמב״ם אומר במשנה תורה גם כן הזכרתי את הביטוי הזה, דעת, יודע וידוע. למה הוא קורא לו חיבור גדול? מה? כי הוא באמת גדול. אתם יודעים כמה פרקים יש במשנה תורה? כמה? אלא תזרקו איזה מספר, בבקשה. כמה פרקים יש במשנה תורה? זה מה שאני שואל.
540.
זה במשנה. אבל אני לא דיברתי על המשנה, דיברתי על משנה תורה. כן.
פרק אחד, פרק אחד.
יש רק פרק אחד במשנה תורה? רגע, אתה אומר שבמשנה תורה יש רק פרק אחד. אז איך אתה מבין, למשל, שיש רק בהלכות תשובה 10 פרקים? כן, מה אמרת? 1,000? אז אני אגיד לך את האמת. יש במשנה תורה בדיוק 1,000 פרקים. לא בערך, אלא בדיוק. לא 999 ולא 1,001, אלא 1,000. בול. מדהים, לא? לכן הוא בצדק קורא לזה חיבורנו הגדול. כמה זמן לקח לו לכתוב? 10 שנים. 10 שנים יוצא שכל שנה 100 פרקים. זאת אומרת, כל יום 3 פרקים. כן? במשך השנה, אם מורידים את השבתות וימים טובים, אז במשך 10 שנים, כל יום, הרמב״ם כותב 3 פרקים במשנה תורה. חבלה אז, אה? משהו. טוב. אז אומר הוא כבר, הזכרנו גם אנחנו את זה בחוברינו הגדול. כי זה יסוד תורתנו, כמו שבארנו שם. כלומר, שהוא אחד בלבד, ולא יסופח אליו דבר אחר. כלומר, שאין שם דבר קדום זולתו. ולפיכך אומרים, חי השם, ואין אומרים, חי השם. לפי שאין חייו דבר זולת עצמותו, כפי שכבר בארנו בשלילת התארים. כלומר, אם היית אומר חי השם, משמע חלילה שיש השם והחיים שמחיים אותו. נכון? אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא יש לו חיים שמחיים אותו. הרי הוא עצמו חייו. לכן אומרים חי השם ואומרים חי פרעה. בסדר? לפי שאין חייו דבר זולת עצמותו, כפי שבארנו בשלילת התארים. ואין ספק שכל מי שלא עיין בספרים שנתחברו בעניין השכל, ולא השיג עצם השכל, ולא ידע מהותו, ואינו מבין ממנו אלא כפי שהוא מבין מעניין הלובן והשחרות, תקשה עליו מאוד הבנת עניין זה. ויהיה אומרנו שהוא הדעה והיודע והידוע אצלו, כמו אילו אמרנו הלובן והמלובן והמלבין דבר אחד. וכמה מן השכלים ימהר לסתור דברנו במשל הזה וכיוצא בו. כלומר, יש כאלה שאמרו, איך הרמב״ם אומר שהשם הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע? זה כאילו שהוא אמר שהלובן והלבן והמלבין והמלובן הם עניין אחד. והרמב״ם לא מבינים כלום מהחיים שלהם. כן? וכמה מאותם שנדמה להם שהם חכמים, יקשה עליהם דבר זה. ויחשבו כי ידיעת אמיתת חיובו הוא דבר שלא ניתן להבנה, ועניין זה הוא עניין שהוכח ונתברר, כפי מה שבערו הפילוסופים האלוהיים, והנני להבינך מה שבערו. כן? כלומר, הרמב״ם רוצה להסביר לנו מה זה שהוא המדע, הוא היודע והוא הידוע. עכשיו, כדי להסביר את זה, הוא נכנס עכשיו לביאור ארוך, שלא ייתכן שבמספר דקות נקיף אותו, ולכן נותיר אותו לפעם הבאה, ועוד מעט המבזק. שלום. אריה, יש פה שאלות? לא, זה ראינו. 523 פרקים אתה אומר? לא נכון. יש במשנה תורה 1,000 פרקים בדיוק, לא במשנה. טוב, עד כאן להיום. שלום.